הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
כי הוסתר מהם מידע, הכל היה ידוע וגלוי והוצג בפני הקבינט. צהל מסר, מוסר וימסור את כל המידע העומד לרשותו לפי סדר היום של הקבינט. אי אפשר לטעון שהדברים לא נמסרו, זה פשוט לברוח מאחריות. באשר לאיום המנהרות, אמר גנץ כי הוא איום משמעותי, אבל אי אפשר לראות בו איום אסטרטגי קיומי על מדינת ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב להתגברות אירועי האנטישמיות בעולם, ובנאום מצולם שהוקרן בפני באי כנס המכון למדיניות העם היהודי, אמר נתניהו כי על מנהיגי העולם לגנות באופן חד משמעי את האנטישמיות בכל מקום שבו היא קיימת. הוא הביע הערכה לנשיא טראמפ ולסגנו פנס שנקטו עמדה נחושה נגד האנטישמיות. אנו מצפים את אותו הדבר גם ממנהיגים אירופאים, דברי נתניהו, מהם הביא כתבנו הפוליטי איתי גדסי. יולדת מאושפזת במצב קשה במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים שיבא בתל השומר, לאחר שנדבקה בחיידק טורף מסוג סטרפטוקוק A. מבית החולים נמסר כי מקור ההדבקה בחיידק אינו ידוע. חבר הכנסת אורי מקלב התייחס ערב בקול חי לחוק שמאריך את חופשת הלידה, ואמר כי זוהי בשורה. כל יום נוסף שהאמא תישאר עם הילד זה ברכה. עבדתי על החוק 3 שנים, כשאני עומד מול מערכות נוקשות ואטומות, דברי חבר הכנסת מקלב. גבר תושב מצפה רמון מואשם בגניבת נשק ותחמושת מבסיס צבאי בדרום. מהפרקליטות נמסר כי הנאשם ושותפיו התפרצו לבסיס לפני 6 שנים וגנבו תחמושת בשווי של כ-23 מיליוני שקלים. כוחות סוריים בסיוע חיילים רוסים נכנסו אל העיר תדמור הנשלטת על ידי אנשי דאש. הלחימה באזור נמשכת כבר שבועות ארוכים, ורק כעת הצליחו כוחות סוריים להיכנס לאחת השכונות בעיר. העיר תדמור נפלה לידי דאש לפני 2 שנים, אך צבאות אסד הצליחו להניס אותם, אך היא נכבשה שוב לפני 3 חודשים. התחזית מיד.
בחסות חיתולי בייביסיטר. אמא, תקשיבי לעובדות. המעבדה המובילה בעולם קובעת. בייביסיטר, סופגים יותר מטיטולים. בייביסיטר, סופגים יותר, שווים הרבה יותר.
התחזית הלילה מעונן חלקית. מחר צפוי לרדת גשם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף והשפלה.
בחסות חיתולי בייביסיטר. אמא, תקשיבי לעובדות. המעבדה המובילה בעולם קובעת. בייביסיטר, סופגים יותר מטיטולים. בייביסיטר, סופגים יותר, שווים הרבה יותר.
עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
ערב טוב לכם, מאזינים יקרים. יום רביעי בשבוע, ואנחנו הלילה בתוכנית נוספת בסדרת התוכניות יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן, שליטה יושב ראש ארגון הידברות, איתכם באולפן ישראל בן צבי. לילה טוב לכבוד הרב.
שלום וברכה ולילה טוב.
נציין שמאזינים המעוניינים להעביר שאלות לכבוד הרב, יכולים להשאיר הודעה בטלפון, כאן יש טלפון חדש, 039-039-039, 3 פעמים, מעתה להשאיר הודעות לתוכנית מקישים בשלוחה אחת בעתיבות שמה. שאלה, צורה נוספת להעביר הודעות לשידור או שאלות לכבוד הרב, בפקס 03-616-4477. אפשרות נוספת היא באמצעות הלשונית הודעה לשידור באתר כל חי ובאמצעות האפליקציה. אבל כמדי שבוע הרב יפתח את התוכנית בדברי חיזוק בענייני השעה.
אנחנו עדיין נמצאים בתחילתו של חודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, ושאלה מאוד נפוצה, איך מגיעים לשמחה כשיש קשיים מסביב, יש התמודדויות, והאדם מרגיש שהשמחה ממנו והלאה. כידוע, הפסוק, עבדו את השם בשמחה, פסוק שעמדו עליו רבים, לצוות על עבדו את השם זה מובן, אבל לצוות בשמחה, הרי כל אדם רוצה להיות שמח, אבל הוא אומר זה לא תלוי בי, יש לי קשיים, יש לי התמודדויות. אבל נרמז במילה בשמחה, שבפסוק עבדו את השם בשמחה, שם המילה שמחה כתובה עם האות ב', נרמז בזה איך מגיעים לשמחה באמצעות מחשבה. המילה בשמחה בהיפוך אותיות מחשבה, כלומר בהתבוננות נכונה, האדם יכול להגיע לשמחת אמת על אף כל מה שקורה מסביב, ובלבד שיש לו אמונה. ראשית, טבעו של היצר הרע, שהוא ממקד את המבט במעט שאין, ומסתיר את כל שפע הטוב שיש. כשאדם מתבונן, מה באמת הוא צריך שיהיה לו בחיים? ויראה מה קורה בעולם. לא לכולם יש את כל מה שיש לו. אם הוא רואה, לא כולם רואים. אם הוא שומע, לא כולם שומעים. אם הוא יכול ללכת, לא כולם יכולים ללכת. אם אצלו כל האצבעות מתפקדות, לא אצל כולם כל האצבעות מתפקדות. וכך באיברים נוספים שיש בגוף. יש אנשים שאין להם מיטה לישון. שמעתי שקרוב לרבע מאוכלוסיית העולם אין להם מיטות לישון. לא בדקתי בעצמי, זה נראה קצת עמוע, אבל כך אומרים כשבודקים את כל מה שקורה שם בארצות אפריקה. אנשים סובלים. אבל כשהאדם מתבונן בעצמו, כל אחד ואחד עם מה שיש לו, גם עם אותו אחד שאין לו מיטה לישון, אבל יש לו דברים אחרים, הוא יכול לגלות כמה שפע טוב יש לו, וכמה מעט חסר לו. ייתכן שהמעט הזה הוא מאוד משמעותי עבורו, אבל כשיראה את הסך הכל, את התמונה הכללית, הוא יגלה עד כמה יש לו להודות ולשבח ולשמוח בטוב שיש לו. רק דרכו של היצר למקד את המבט במעט שאין, להעלים את כל השאר ולתת הרגשה שהוא צריך להיות עצוב, שהנה אתה צריך להיות עצוב כי את זה אין לך. צריך לזכור שעצבות היא כמו נעילה מרכזית של הרכב. לוחצים על כפתור, לפתע כל החלונות, כל הדלתות, הכל ננעל, הכל נסגר. זוהי עצבות, העצבות נעילה מרכזית של כל מערכות הנפש של האדם. הוא נעשה חסר מוטיבציה, נעשה מתוסכל, מריר, וזה בא לידי ביטוי בכל הפעולות שהוא עושה במשך היום. וישאל את עצמו, האם באמת הנקודה הזו שמציקה לי, היא ראוי שהיא תנעל אותי לחלוטין, שהיא תסגור אותי מכל השאר? הרי יש ברוך השם כל כך טוב, כל כך שפע, לפעמים אישה יכולה להיות מאוד כעסנית ועצבנית, כי הילדים לא רגועים, אבל אם היא עוצרת לרגע ואומרת, רק רגע, על מה אני כועסת? אני צריכה להודות לשם שיש לי ילדים. אז נכון שלא קל לי איתם ויש התמודדויות, אבל יש כאלה שאין להם, צריך להודות לשם על הילדים שיש לי. כלומר, לא רק מהמסביב, אלא גם בקשיים שרואים ניתן לראות את הטוב שנמצא. זה מההיבט של הסתכלות שכלית פשוטה. אבל מה קורה כשאדם אומר שיש לו צרה כזו גדולה, שהיא כן תופסת את כל המסך, היא כן אמורה להציק לו כי הוא לא רואה שום מוצא, והבעיה הזו היא בעיה שאמורה להרוס לו את החיים, לקלקל לחלוטין. גם כאן צריך לומר לעצמו שהרי הקדוש ברוך הוא ודאי אוהב. ואם אני עושה את ההשתדלות שלי ובידי שמיים יש מהלך אחר, כל דאביד רחמנה לתו אביד. כמה סיפורים כולנו יודעים ומכירים, גם מעצמנו, גם מדברי חז"ל, מתוך ניסיון חיים של אחרים, כמה מצבים שהאדם בשעת קושי לא הבין למה זה קורה לו. ולאחר זמן, כשהסתכל למפרע, התחיל להודות לשם ולשמוח עד כמה הפיתורים מהעבודה, שבקושי היה גומר את החודש והיה כעוס, גם ככה בקושי הסתדרתי, מה יהיה הלאה? ראה שדווקא הפיתורים האלה הובילו אותו למקום עבודה, עם הכנסה יותר גבוהה, עם הצלחות יותר גדולות, ואז הוא אומר, נכון, הכל לטובה. אבל הגדולה של האדם היא דווקא בזמנים הקשים, שהוא לא רואה מה הטוב בעצם שיוצא מכאן, ובכל זאת הוא אומר לעצמו, כל דאביד רחמנה לתו אביד, מחנך את עצמו, מחנך את ילדיו, לאמונה אמיתית, אמונה טהורה בקדוש ברוך הוא. זהו אדם גדול, זהו אדם שחי את האמת, וזהו אדם שגם שמח תמיד. נקודה נוספת, ידוע שעיקר השמחה נמצאת בחג הסוכות. אדם שרואה את העולם כערי, הרבה יותר קל לו להיות שמח. אם הוא רואה את העולם שהחיים מתחילים בלידה ונגמרים במוות, כל קושי שיש לו בחיים מוציא אותו מהכלים. אבל אם הוא יודע שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אז כל קושי, כל כאב, אומר זה כפרת עוונות, מקבל את האיסורים באהבה. גם אם יש לו קשיים, האדם הזה תמיד שמח וטוב לב. עוד נקודה אחת שגם מהווה עצה נפלאה להגיע לשמחת חיים, להתרגל באהבת ישראל. אדם שמרגיל את עצמו מדי יום, אפילו דקות, ירגיל את עצמו להתבונן בפסוק, ואהבת לרעך כמוך, מצוות עשה דאורייתא, שהיא לא עולה כסף, במחשבה, במילים פשוטות, האדם יכול לקיים את המצווה הזו, וידועים דברי הרמב"ן, ואהבת לרעך, תאהב שיהיה טוב לרעך, כמוך, שזה לא קשה. לאהוב רגשית את השני, כמו שהאדם אוהב את עצמו, זו מדרגה גבוהה, צריך להרגיש שכל נשמות ישראל ערבין זה בזה, ולא רק ערבין זה לזה, אלא כולם, כל הנשמות מאוחדות, אז ממילא אני זה הוא, הוא זה אני, וכמו שאדם אוהב את עצמו, אוהב את האחרים. זוהי מדרגה גבוהה להגיע למצב כזה שהוא אוהב כל אחד מישראל ממש כמו עצמו, שגם על זה צריך לעבוד. אבל יש את המדרגה היותר פשוטה שהיא קלה להשגה, ואהבת לרעך כמוך, אומר לעצמו, אני אוהב שיהיה טוב לשני כמו שאני רוצה שיהיה טוב לעצמי. וכך הוא מאחל לכל אחד מישראל שיהיה לו רק טוב. כשאדם מרגיל את עצמו לאחל לכולם רק טוב, הוא יגלה שיש לו שמחת חיים. כי אם הוא מרוכז רק בעצמו, הוא מחפש רק שלעצמו יהיה טוב, וכל קושי שיש לו, מאבד לו את השמחה. אבל, אם הוא מרגיל את עצמו לרצות שלכולם יהיה טוב, כשהוא רואה שטוב לאחרים, הוא מרגיש כאילו טוב לו. כי הוא תמיד מבקש את זה, הוא תמיד רוצה את זה, הוא תמיד שואף להגיע למצב שלכולם יהיה רק טוב. וכך האדם הופך ונעשה יותר ויותר שמח, עבדו את השם בשמחה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה.
תודה רבה לכבוד רב, אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה ומיד אחר כך נשוב לשאלות המאזינים.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן. מתנות לעניים בו ביום, התקשרו עכשיו, כוכבית 9171, והיו שותפים לסעודת העניים, ארגון יד עזרה ושולמית בחלוקת מתנות לאביונים בו ביום, כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומות מיועדות החלטנו אותה. מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט. מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
כאן דוקטור עמי שקד, מנהל אקדמי של מרכז ינר. אני מזמין אתכם ללימודי ייעוץ נשואים ומשפחה במרכז ינר. מרכז ינר הוא המרכז הגדול, הוותיק והמקצועי ביותר. כי ייעוץ נשואים לומדים אצל המומחים.
מרכז ינר, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
פסיכותרפיה או ייעוץ נשואים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
מה מצחיק?
המחיר.
בחיוך, הרשת המתקדמת להשתלת שיניים, תגלו שלא צריך להיות עשיר כדי לחייך חיוך של מיליון דולר. לפגישת אבחון חינם בלי התחייבות, חייגו כוכבית 2244.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בתבריה, כשרות מהדרין בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין. 050-4261-223.
זקוקים להלוואה עכשיו? לקוחות כל הבנקים. בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה. חייגו עכשיו כוכבית 57-57. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בנק איגוד.
דמיינו את משלוח המנות שלכם. עכשיו דמיינו את משלוח המנות שלכם עם עוגיות אוריו. בכל משלוח מנות הכי טעים להנות עם אוריו. העוגיה הטעימה והמוכרת עכשיו פרווה ובחשרות מהודרת. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוריו.
חיוך, הרשת להשתלת שיניים, מזמינה אתכם ליהנות משיקום פה מקצועי ברמה רפואית גבוהה ובמחיר אטרקטיבי במיוחד. לפגישת אבחון חינם בלי התחייבות, חייגו כוכבית 2244.
עכשיו איתכם, יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לחלק השני, לחלק של השאלות של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, יושב ראש ארגון הידברות. נציין שמאזינים המעוניינים להעביר שאלות לכבוד הרב יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, שלוש פעמים, ולהקיש אחת לתיבת ההודעות שמה, או בפקס 03-616-4477. אפשרות נוספת לשלוח שאלות היא באמצעות הלשונית, הודעה לשידור באתר כל חי ובאמצעות האפליקציה. שאלה ראשונה, שמעתי ביטוי, כותב מאזין, שבמקום שהשכל נגמר, שם מתחילה האמונה. רציתי לדעת מה המקור לכך, מה ההיגיון במשפט הזה. הרי דרך השכל אנחנו יכולים להבין יותר, וכך אנחנו יכולים גם לקבל הרבה יותר אמונה.
המשפט הזה שהרבה מצטטים אותו, כאילו שמדובר במאמר חזל, לא מופיע בשום מקום בדברי חזל, ולא ברור באמת מהכן הוא נכנס והפך להיות משפט נפוץ בעם ישראל. אם כי יש סיפורים על כמה מגדולי ישראל שהיו רגילים לומר את המשפט הזה, אומרים שהרב מבריסק כך השיב פעם לשאלה כששאלו אותו, אז הוא ענה שבמקום שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה, אבל למעשה כדאי להתבונן מה נכון, כי לא תמיד, לא בכל מקום ולא בכל הבנה, המשפט הזה נכון. התורה אומרת, וידעת היום והשבותה אל לבביך כי השם הוא האלוקים. ומי שמבין את המשפט הזה, שבמקום שהשכל נגמר, שם מתחילה האמונה שבאורו, שכשיש ניגוד בין השכל לבין התורה שלנו, כלומר, כשהשכל אומר ההפך מהתורה בצורה קיצונית, כמו שאני אתן דוגמה, למשל בנצרות, להבדיל, הרמב"ן כך מאיר על הנצרות, שלא ייתכן לומר שיש שלוש ויש אחד, שהשלוש הוא אחד, כי שלוש זה לא אחד. אז כששואלים את הנוצרים, מה אתה עונה על כך, איך ייתכן שהשלוש זה אחד? התשובה הקדומה, היום מנסים יותר לשפץ אותה, אבל התשובה הקדומה שתמיד ענו, זוהי אמונה, יש שלוש, שהוא גם שלוש, והוא אחד. אומר הרמב"ן, אין דבר כזה, שלוש זה שלוש ואחד זה אחד, לא שייך לומר שכאן אין שכל, אבל יש אמונה, ואתה צריך לקבל את הדברים כמו שזה. אדרבה, בעם ישראל, התורה אומרת, וידעת היום והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים, על ידי התבוננות שכלית, האדם יודע שיש בורא לעולם, לכל שאלה יש תשובה, חובות הלבבות מרחיב בעניין הזה, שלכל שאלה יש תשובה, ומה זה שכתוב, שהנסתרות להשם אלוקנו, הרי לכל שאלה יש תשובה, משיב חובות הלבבות, כשרואים שיש סבל לאדם, וההיגיון לא נותן להבין, הרי מדובר באדם צדיק, אז למה בעצם הוא סובל? מפני מה יש צדיק ורע לו? אמנם יש צדיק שטוב לו, ורוב הצדיקים טוב להם, ורוב הרשעים רע להם, אבל השאלה היא למה לפעמים אפילו יש צדיק ורע לו, ויש רשע וטוב לו. שאלה ששאל משה רבנו, שאלה ששאלו אחרים, כמו ירמיהו הנביא, מפני מה דרך רשעים צלחה, איוב שאל על עצמו למה הוא סובל כל כך הרבה. אומר חובות הלבבות, אין הכוונה שאין תשובה למה רואים צדיק שרע לו. הנסתרות להשם אלוקנו, אין הכוונה שאין תשובה. יש תשובה. תפתח את דברי חז"ל ותראה, אין סוף מקרים. יש איסורים שבאים על האדם כדי לטהר ולנקות אותו מאבונות שעשה בגלגול זה. יש לטהר אותו מאבונות שעשה בגלגול קודם, כמו שכתוב על איוב, שהקדוש ברוך הוא הראה לו את דמותו של תרח, ואמר לו שהוא איוב היה תרח לפני כן, כך מביא הרמה מפנו ואחרים, אז הוא היום מטהר ומנקה את עצמו מגלגול קודם. יש איסורים שבאים לאדם כדי לרומם אותו למדרגה רוחנית יותר גבוהה, שבלעדי האיסורים הוא היה נמצא במקום יותר נמוך, אבל ההסתכלות שלו נעשית יותר גבוהה, וזה לטובתו. יש צדיק שסובל באבון הדור, שאין פה עוול בשבילו, כי השכר שיקבל בעתיד על כך שבזכות המעט איסורים שהוא קיבל, זכו אלפים ורבבות מישראל להינצל ולהמשיך לחיות, התבטלה גזרה על ידי המעט איסורים שלו, כי הוא כמו לב בגוף שלם של כלל ישראל, וכל קושי שיש לו מחפר עוונות של רבים אחרים, הוא יקבל על זה שכר עצום, אין פה עוול כנגדו. אבל יש כאן צדיק שרע לו לכאורה. אומר חובות הלבבות, יש תשובות על כל השאלות. מה שכתוב הנסתרות להשם אלוקנו, פירושו של דבר, אנחנו לא יודעים לייחס כל מקרה ומקרה לאיכן זה שייך. לומר שזה סובל בגלל סיבה כזו, וזה סובל בגלל סיבה אחרת. פה הנסתרות להשם אלוקנו, לא יודעים לקשר בדיוק מה למה. אבל אין לנו ספק שלכל דבר יש תשובה, לכל עניין יש הסבר. רק אין מצב כזה, כמו שהזכרנו את הדוגמה של הרמב"ן, ששלוש יהיה אחד, ונאמר לאנשים, תשמע, צריך להאמין, כי כך צריך להאמין. אז איכן כן נכון לומר שבמקום שהשכל נגמר, שם מתחילה האמונה, זה במקומות שהאדם עומד תמה, למה קורה כך? מדוע זה כך? למה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה כזו? פה הוא צריך להאמין, כי פירוש המילה אמונה, לתת אמון בקדוש ברוך הוא, לסמוך עליו. זה שיש בורא לעולם, לא שייך לומר בזה שהשכל נגמר ומתחילה האמונה, כי זה הגיוני, וידעת היום, אתה יכול להפעיל את ההיגיון, כל אדם יחשוב לעצמו, אם הוא היה הראשון שמגיע לכוכב מאדים, ומוצא שם מכשיר מאוד משוכלל, שאין כדוגמתו בכל כדור הארץ, יותר מהמחשבים הכי משוכללים שיש היום, והמכשיר פועל ועושה ויכול לנסוע ולהתנייד לבד ולצלם ולעבד נתונים, והוא שואל את עצמו איך זה נהיה, הרי אני הראשון שנמצא כאן, האם ייתכן שזה נעשה לבד? ברור לו שמישהו עשה, אבל אני הראשון, קושייה, אבל אם יש פה מערכת מתוכננת, מישהו תכנן, מישהו עשה, צריך רק לחפש אותו, צריך למצוא אותו. זה בדבר פשוט אפילו, של מערכת דומה למחשב. קל וחומר כשאדם מסתכל על הגוף שלו, יש בו מערכת ניידות, מערכת צילום, מערכת שמיעה, הקלטה, זיכרון, עיבוד נתונים, יצירת מחשבות חדשות, שלא לדבר על מערכת החיסון, הלב, הריאות, מערכת הדיבור שהיא פלאית לחלוטין, שאדם מוציא אוויר מתוך גופו ועל ידי תנועות של שיניים, שפתיים, הוא יוצר מילים ומביע רעיונות ומתקשר עם אחרים, מערכות מדהימות שיש בגוף האדם. אז זה נהיה לבד. מבשרי יחזה אלוקה, אומר הפסוק, מהגוף אני רואה את הקדוש ברוך הוא, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. לכן בזה לא שייך לומר שכאן השכל נגמר, מתחילה האמונה, אלא רק בדברים שהם לא נוגדים את הדוגמה, כמו מעין הדוגמה שהזכרנו, שאחד זה שלוש, שזה דבר כזה לא נמצא ביהדות בשום אופן, ולהגיד לאדם תאמין כי תאמין, כי צריך להאמין, אלא במה שנוגע להנהגה האלוקית בקדוש ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא בעולם, לא תמיד אנחנו מבינים מה החשבון שיש מאחורי, וכאן האדם צריך להפעיל את האמונה שהוא נותן אמון, הוא סומך על הקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות, בלב שלם, וכך גם במעשה המצוות שאדם לא מבין את ההיגיון שבהם, צריך לומר לעצמו, אני סומך על הקדוש ברוך הוא שכל הוראה שהוא נתן ודאי שיש בה עומק, זה בעצם היה הסוד של עם ישראל שאמרו נעשה ונשמע. נתנו אמון, סמכו על הקדוש ברוך הוא.
שאלה נוספת לקראת פורים אנחנו עכשיו. ביתי מבקשת להתחפש בפורים לנחה על קביים. חברה אמרה לי, כותבת המאזינה, שמישהו מתחפש למשהו בסגנון הזה עלול להיות נחה בהמשך חייו. האם זו אמונה תפלה והאם יש לחשוש מכך?
למעשה יש גמרא בכתובות. הגמרא אומרת שאדם שמסמא את עינו, כלומר עושה את עצמו כאילו הוא עיוור, או עושה את עצמו כאילו הוא צולע, מקפח את שוקו, והמטרה שלו להראות את עצמו כאילו שהוא בעל מום, כדי שיתנו לו צדקה, אומרת הגמרא שהוא לא נפטר מהעולם עד שיבוא לידי כך. כלומר חס ושלום, אם הוא מרמה אנשים כדי לקבל צדקה על ידי שמראה עצמו כאילו שיש בו מום, הוא לא עוזב את העולם, אלא עד שמגיע חס ושלום לאותו מום של עין או רגל. כך גם אומרת הגמרא שאדם שלא צריך לקבל צדקה, יש לו כסף. הוא מסתדר טוב, אבל מתוך תאוות הממון שיש בו, הוא הולך ולוקח כספי צדקה, עושה את עצמו כעני ונותנים לו, לא יודעים שהוא לא זקוק לכך. אדם שמקבל צדקה והוא לא צריך, הגמרא אומרת שם בכתובות, סמכת, אינו נפטר מהעולם עד שיבוא לידי כך. הדברים האלה ברור שהם אמורים דווקא במקום שאדם מתחפש לנכה כדי לרמות אנשים ולהוציא מהם כספי צדקה. אבל אדם שרוצה להתחפש בפורים לנכה על קביים, אין בזה שום חשש, כי כולם יודעים הוא לא בא לרמות אף אחד, מדובר בתחפושת שבאה לשמח את הסביבה כשהוא מופיע בצורה כזו. לכן מצד האמת אין לחשוש לכך, אבל נוסיף את מה שהדעת נותנת מתוך דברי חז"ל במקומות אחרים, שמן דקפיד קפדה בהדה. אדם שמפחד מזה עלול להינזק. כך כתוב על עין הרע, ויש לחשוש שגם בעניין הזה. לכן תלוי מאוד בהתייחסות של האדם. אדם שיודע שבפורים הוא מתחפש לנכה, אבל בסך הכל הוא מלא שמחת חיים, יודע שזה לא רציני, אז אין שום בעיה, כמו שהזכרנו, דברי הגמרא אמורים דווקא במי שרוצה לרמות אחרים כדי להוציא מהם כספים. אבל אם האדם מקפיד ומפחד מהדבר, עדיף שלא יתעסק עם דבר שהוא חושש מהעניין הסגולי שבו, כי מן דקפיד חלילה קפדה בעדה.
שאלה נוספת לפורים, מה המקור היתר להתחפש בפורים לאנשים רשעים, אחשוורוש, המן, סדאם חוסיין, על אף שהם היו אנשים רשעים?
למעשה אין איזו התייחסות הלכתית כתובה לעניין הזה של להתחפש לרשעים, אבל ייתכן שמה שאנשים מרשים לעצמם להתחפש גם לרשעים, נובע מאחת הסיבות של המקור שיש לתחפושות. הרי בעצם מה כל העניין הזה של התחפושות בחג הפורים? נאמרו הרבה הסברים, אבל פשט הדברים, אולי הסיבה המרכזית, שבעצם הרי כל החותמת של נס פורים, כאשר המן נשלח לעמוד התלייה ואז התחיל המהפך הגדול, היה כאשר אליהו הנביא התחפש לחרבונה. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים, הוא בא אומר למלך, גם הנה העץ אשר הכין המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן, גבוה 50 אמה, מצביע מהחלון, הנה, כל מקום שכתוב הנה, או זה, מצביעים באצבע, היה 50 אמה, זה גובה, מראה לו מהחלון, אתה רואה את העץ הזה שם, את זה הוא הכין כדי לתלות את מרדכי שדיבר טוב על המלך. זה עוד יותר הכעיס את המלך, ואז שלח אותו לעמוד התליה. המלך היה בטוח שזהו חרבונה. לאמיתו של דבר, חרבונה היה באותה שעה בביתו. רק אליהו הנביא התחפש בדמותו של חרבונה, ובא ודיבר, לכן אומרים, וגם חרבונה זכור לטוב, מרמז על אליהו הנביא זכור לטוב כידוע. חז"ל אומרים שחרבונה היה אויב ישראל, הוא לא היה אוהב יהודים, הוא היה מהידידים של המן. וכשהוא אמר למלך שהמן נגדו, זה כבר ממש נחשב אצלו רציני, כי הוא יודע שחרבונה אוהב את המן. רואים שאליהו הנביא התחפש לחרבונה, אף על פי שהוא לא בדיוק היה צדיק. כך גם אסתר שלא הגידה את עמה ואת מולדתה, בעצם סוג של תחפושת כאילו שהיא גויה, כאילו שהיא לא יהודיה. גם היא התחפשה. ויש עוד סיבות לעניין של התחפושת, כמו כל העניין של ההסתר, שהקדוש ברוך הוא הסתתר במגילה, ולא הראה בנס גלוי, אז יש כאן עוד איזה סוג של תחפושת, של הסתתרות, שגם אנחנו מסתתרים מאחורי מסכות, סיבות שונות. אבל ייתכן שמאחר ורואים שאליהו הנביא התחפש לחרבונה, כך גם זכר לזה יש שמתחפשים לרשעים. זה מבחינת עצם התשובה לשאלה. רק כעצה טובה צריך לשקול טוב, האם באמת להתחפש לרשעים או להמליץ לילדים להתחפש לרשעים. תחפושת, יש בה גם סוג של השפעה, יש איזה ערך חינוכי על האדם, וככל שמתחפשים לצדיקים יותר, כך עדיף. אבל ילד שדווקא רוצה, לפעמים יש לו איזה מרץ להתחפש דווקא לסדאם חוסיין, כמו שהזכירו כאן, או דווקא להמן וכדומה, לאחשוורוש, לא צריכים להתווכח איתו על העניין הזה. אם הוא פורק את הלחץ הזה כדי, הוא עכשיו קרא על סדאם חוסיין, יש לו איזה פחד ממנו, הוא רוצה להתחפש. יכול להיות שזה יעזור לו להירגע אחר כך, אז גם זה שיקול לאפשר. אבל ודאי שלכתחילה ראוי להתחפש לצדיקים, לדברים טובים, דברים שיש בהם ערך חינוכי חיובי לילדים.
שאלה נוספת, גם כן לפורים, הרבה שאלות על פורים היום. יש היום מקומות בארץ או בעולם שעדיין קוראים יומיים מגילה מספק. מה הדינים שקשורים בזה?
למעשה, יש אמנם מקומות בעולם שלא קוראים יומיים מגילה מספק, כמו שמביא המשנה ברורה שבארצות אירופה ורוסיה וכו'. במקומות האלה ברור שלא היו מגורים בזמן יהושע בן נון, הם היו שוממים. אין שם ערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון, ולכן ודאי שבכל המקומות האלה קוראים רק ביודלת, אבל בארצות המזרח ובוודאי בארץ ישראל, יש ערים שיש בהם ספק האם היו מוקפות חומה ממות יהושע בן נון, כמו למשל העיר חברון שמוזכרת בתורה, יפו שמוזכר בתנך, אקו, כך גם צפת, לוד, באר שבע, אפילו חיפה. כל המקומות האלה יש בהם ספק האם היו מוקפות חומה במות יהושע בן נון. גם עיר שברור שהייתה מוקפת חומה, לא ברור לנו אם העיר הקיימת היום בנויה באותו מקום, או שמה בסמיכות מקום, בריחוק מקום. לכן כל הערים האלה שהזכרנו, יש בהם ספק, וקוראים בהם את המגילה יומיים. לגבי ברכה, לא מברכים בשני הימים, אלא רק ביודלת, כמו שכתב בשולחן ערוך, על פי דברי חז"ל, שיודלת הוא זמן קריאה לרוב העולם. כלומר, מכיוון שעיקר החג נתקן ביודלת, הרי באמת, למה יש לנו חג בחלק מהמקומות ביודלת, חלק בתתוו? חנוכה, כל המקומות חוגגים את אותם תאריכים. פסח, אותם תאריכים. יש בחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות, אבל מבחינת החג עצמו, אין מצב שחוגגים במקומות מסוימים את היום הזה, במקומות אחרים ביום אחר. למה דווקא בפורים, בערים המוקפות, חומה מות יהושע בן נון, קוראים בתתווה ובשאר המקומות ביודלת? אז כפי שידוע, במגילה עצמה כתוב, שביום י' ג' באדר, המן ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, את הגורל הוא עשה בחודש ניסן, ויצא לו שבעוד 11 חודש, ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר, ביום הזה יארגו הגויים ביהודים. זה בעצם מה שהוא גזר. אבל כשהתהפכה הגזרה, ואסתר ביקשה והתחננה מחשברוש, ביקשה ממנו שיבטל את הגזרה הזו, אף על פי שהמן כבר נתלה, אבל עדיין הגזרה קיימת, אמר לה המלך שכתב שנחתם בטבעת המלך אין להשיב. אי אפשר להשיב את החוק. כך היה חוק, שמה שנחתם אי אפשר להחזיר. אבל אפשר לשנות את הנוסח. אסתר מעצמה אפילו לא העלתה בדעתה לבקש מחשברוש שיתנו רשות ליהודים להרוג באויביהם. היא רק ביקשה לבטל את הגזרה. רק החשברוש אמר לה אי אפשר להחזיר, כי זה נחתם בטבעת המלך. אפשר לעשות שיפוץ, אפשר לשנות את הניסוח. ואז אסתר ביקשה שבסדר, אז נחליף איפה שכתוב שהגויים יהרגו ביהודים, נהפוך את זה, שיהיה ליהודים רשות להרוג באויביהם. חלילה לחשוב שהיה עניין לעם ישראל להרוג את אומות העולם בלי חשבון. כמו שהיו כאלה שתקפו את סיפור המגילה, שהיהודים יצאו באכזריות והרגו גויים, אין דבר כזה. המשנה אומרת, חביב אדם שנברא בצלם, עם ישראל אף פעם לא יהרוג גוי בגלל שהוא גוי. לעם ישראל חשוב שיהיה שלום בעולם, ויהיה אחדות, ויהיה טוב לכולם, ואסור לשפוך דמים של אף אדם, גם לא של גוי. אלא מה? הבא להורגך, שכם להורגו. כשעם ישראל יצאו ביום פורים והרגו באויביהם, הם הרגו את אויביהם, כלומר לפי רשימת מבוקשים, אותם שהיו ידועים כאנטישמים, שונאי ישראל, שופכי דמים, שהם שירצו להרוג את היהודים, הם שנהרגו בפורים כדי לבטל את האיום הגדול הזה שהיה מהם בכל הזדמנות שיכולים לקום על היהודים ולרצוח אותם. זה בעצם מה שהיה בי' ג' באדר, שהיהודים הם הרגו באויביהם. מתי ישבו להודות להשם, לעשות מסיבה על הנס, משתה ושמחה? ביום י' ד', כי בי' ג' היו, כמו שהמשנה ברורה מביא גם, שהיו בצום, ויצאו להילחם באויביהם. ובי' ד' ישבו לעשות משתה ושמחה. אסתר ביקשה מהחשברוש, כשהתפאר בפניה, תראי מה קרה היום, כמה הביא את מספר ההרוגים בשושן הבירה, עדיין לא הגיעו חדשות מכל העולם, הוא ידע רק מה קורה בשושן. אמרה שאם על המלך טוב, יינתן ליהודים אשר בשושן לעשות מחר כמו היום, ואת 10 בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך לעשות כן. בשושן היו כאלה שהסתתרו בי' ג', ושם זה היה כן של צרעות מכל אותם אויבי ישראל שהיו בחצר המלך, ביום י' ג' הסתתרו. יצאו בי' ד', כי לא ידעו שהמלך התיר גם בי' ד' ליהודים שבשושן, ושם באמת סיימו את המלאכה, הרגו את אויביהם. נמצא שיהודי שושן חגגו בתתוו, כי בי' ד' עדיין עסקו בהשלמת המשימה של אתמול. בתחילה רצו חכמים לתקן שבכל המקומות שדומים לשושן יעשו את פורים בתתוו, כי שם היה משתה בתתוו ושאר המקומות בי' ד'. אבל משום כבודה של ארץ ישראל, של ירושלים, שהייתה חרבה באותו זמן, תקנו שהבסיס לתתוו יהיה ירושלים, ארץ ישראל, ערים המקופות חומה במות יהושע בן נון, הם שיקראו בתתווה. ושושן, גם אם לא הייתה מוקפת חומה במות יהושע בן נון, קוראים בתתווה, כי שם היה הנס. זה בעצם הבסיס של ההבדל בין י' לבין תתווה. מקומות שיש ספק האם היו מוקפות חומה במות יהושע בן נון, קוראים גם בי' וגם בתתווה, אבל מברכים על המגילה רק בי' שזה זמן קריאה לרוב העולם. על הניסים אומרים גם בי' וגם בתתווה, כך גם את כל מצוות החג, מתנות לאביונים, משתה ושמחה, משלוח מנות, צריך לקיים אותם בשני הימים. ונסיים את הנקודה הזאת, שבבני ברק, מרן הרב עובדיה יוסף כתב בחזון עובדיה, שטוב לקרוא גם בתתווה בלי ברכה, אף על פי שבני ברק עצמה, אין בה חשש שהייתה מוקפת חומה מות יהושע בן נון, אבל יש לחשוש מצד הרצף של הבתים עד יפו, ויפו הרי ספק שקוראים בה גם בי' וגם בתתווה, ובאמת מביא שכך העידו על החזון איש, שהחזון איש נהג לקרוא את המגילה גם בתתווה, כשהגיע לארץ ישראל וגר שם בבני ברק.
תודה רבה, אנחנו נצא להפסקה שנייה היום, ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
גם לגננת, המשלוח נגמר, השמחה ממשיכה. בחנויות צמחונים תמצאו משלוח מנות מושלם, מעוצב ויוקרתי, ברמות מחיר שיעשו לכם פורים שמח. מבצעים בחנויות צמחונים בבני ברק, בירושלים וגם בברוקלין בניו יורק. פורים שמח מצמחונים, השמחה ממשיכה.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט.
מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
מתנות לעניים בו ביום, התקשרו עכשיו כוכבית 9171 והיו שותפים לסעודת העניים. ארגון יד עזרה ושולמית בחלוקת מתנות לאביונים בו ביום, כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לכלל פעילות העמותה.
צהריים טובים וטעימים. קפה ג'ו מזמין אתכם לעסקיות צהריים החל מ-45 שקלים בלבד. קשה למהדרין. קפה ג'ו.
גם אתם מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים מזמין אתכם לסמינריון ייחודי בתנאי נופש, בו תקבלו כלים מעשיים להתמודדות עם נוער מתמודד ותוכנית עשירה ומעצימה עם טובי המומחים בתחום. הרב אורי זוהר, הרב יוסף וליס, הרב דוקטור שלום סרברניק, הרב הדוקטור דניאל נשיא, הרב דוד ברוורמן והרב שלמה ריין. מיום חמישי י"ח באדר עד מוצאי שבת פרשת כי תישא בכפר הנופש כינר. חייגו עכשיו 1-800-800-750, 1-800-800-750. ערכים.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט.
מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
רשת נאמן חוזרת לכבוד פורים, מאות מוצרים עד 70% הנחה. לדוגמה, סוטאז' יציקה 28 סנטימטר ב-79 שקלים ו-90 במקום 299 שקלים ו-90. סט 3 סירי זכוכית פלוס מכסים מתאים לתנור ב-69 שקלים ו-90 במקום 164 שקלים ו-90. מחבת לקרפ או פנקק 24 סנטימטר ב-59 שקלים ו-90 במקום 149 שקלים. מבצעי פורים, רק ברשת נאמן.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לתוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהנשליט, היושב ראש ארגון הידברות. אנחנו שבים לשאלות המאזינים לחלק האחרון של התוכנית, אך לפני כן נציין שמאזינים המעוניינים להעביר שאלות יכולים להתקשר לטלפון החדש 039-039-039, מקישים שם האחת ומשאירים הודעה בתיבה, או דרך הפקס 036-164-77. אפשרות נוספת היא דרך הלשונית הודעה לשידור באתר כל חי או באמצעות האפליקציה. שאלה שהגיעה לכאן, מהו שיעור מחצית השקל שצריך לתת לקראת פורים ולאיזו מטרה עדיף לתת?
למעשה הרמה כותב שנהגו לתת שלושה מטבעות של מחצית המטבע שיש באותה מדינה באדר, כי המחצית זה זכר למחצית השקל, לכן בכל מדינה לפי המטבע שלה, כלומר אם בארצות הברית אז חצי דולר, מקומות אחרים לפי המטבעות שלהם, בירדן חצי דינר, ונותנים שלוש מטבעות, כי שלושה פעמים כתוב תרומה בפרשה. חשוב לציין שכידוע זכר למחצית השקל הוא לא קשור למתנות לאביונים, אלה שתי מצוות נפרדות, כשזכר למחצית השקל הוא רק מנהג, ומתנות לאביונים זהו חיוב מעיקר הדין. כלומר, ביום פורים כל אדם מצווה לתת שתי מתנות לשני אביונים, וזכר למחצית השקל הוא מנהג. הרמ"א כותב שנותנים את שלושת המחציות האלה של המטבע המקובל באותו מקום. אבל המנהג כיום ברוב המקומות, וכך ודאי מנהג הספרדים, לתת את הזכר למחצית השקל לפי שיעור ערך הכסף, כלומר כפי שהיו נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. אז המשנה אומרת באחד באדר משמיעין על השקלים, היו מכריזים שהגיע חודש אדר, יש לנו עוד חודש עד ניסן, שמאז צריכים להביא את הקורבנות בבית המקדש מהתרומה החדשה, מהכסף החדש שייכנס בחודש הזה, וכל יהודי ויהודי היה מניח בקופות מיוחדות שהיו שם בהר הבית, גבי צדקה שהיו אוספים, היו, כל אחד היה נותן מטבע של מחצית השקל. אגב, מעניין לציין שבסינון של האפר שהוואקף המוסלמי הרס בהר הבית, והוציא למעלה מ-400 מסעיות של אפר ברשעות גדולה, שם עקרו ושברו והוציאו ושפכו, וכשגילו כך, באו יהודים יקרים מעם ישראל, אספו את כל האפר הזה, לקחו את זה לאזור הר הצופים, וכבר כמה שנים שמסננים את האפר הזה ומוצאים שם תגליות שונות, מצאו חותמות, מצאו מטבעות, אף על פי שהכל הרס שם, אבל מבין האפר הצליחו להוציא הרבה דברים מעניינים, ביניהם מצאו גם מטבע של מחצית השקל, כמה מטבעות של מחצית השקל מאותה תקופה, דברים שכנראה עבדו ליהודים שם בהר הבית וכעת התגלו מתוך האפר, אז היום אפשר לראות איך נראה בדיוק המטבע של מחצית השקל בזמנם. היום אנחנו לא נותנים מחצית השקל, גם אסור לומר אני נותן מחצית השקל, אלא זכר למחצית השקל, שלא ייראה כמקדיש לבית המקדש, אומר רק זכר למחצית השקל. המשקל של הכסף של מחצית השקל בגרמים הוא קצת יותר מ-9 גרם, בין 9 ל-10 גרם של כסף טהור גולמי. יש דעות בפוסקים האם להחשיב את המע"מ גם כן, לצרף את המע"מ או בלי מע"מ, לפי מה מחשיבים. אבל אדם שרוצה להדר, שייתן את העלות של קרוב ל-10 גרם כסף גולמי, פלוס מע"מ. לפי חישוב שעשו בשבוע האחרון, זה מגיע ל-25 שקלים ו-40 אגורות. ייתכן שבימים הקרובים עוד יהיה תנודות לכאן או לשם, אז אדם שרוצה לתת בהידור את הזכר למחצית השקל, ייתן יותר מ-25 שקלים, אם רוצה לתת עוד יותר, תבוא עליו הברכה, אבל השיעור שהוא לכל הדעות, לכתחילה בשנה הזו, שנת תשע"ז, הזכר למחצית השקל, 25 שקלים ו-40 אגורות. לגבי לאיזו מטרה עדיף לתת, מרן הרב עובדיה יוסף בשו"ת יחווה דעת בחלק א', כותב שמביא שם בעריכות, את הדברים שנאמרו בעניין והמסקנה שלו לתת דווקא ללומדי תורה, לישיבות, לכוללים, זו המעלה הגדולה של זכר למחצית השקל.
שאלה נוספת, אם שכחתי לברך על האוכל, על אוכל או משקה, האם מותר לברך אחרי שאוכלים, או שאני צריך להוציא את האוכל מהפה?
בשולחן ערוך כתב, על פי דברי הגמרא, שיש הבדל בין אוכל לבין משקה. אדם שהכניס משקה לפיו ונזכר שלא בריח, הרי אם הוא יוציא את המשקה הזה, הוא לא יוכל לשתות חזרה, כל אדם נדחה מפני דבר כזה, רשאי לבלוע את המשקה מבלי לברך. הרמב״ם כתב שיברך בסוף. היו מהפוסקים שהבינו שהוא יבלע ואחר כך יברך, ותמהו עליו איך ייתכן שלאחר שיבלע הוא יברך, אבל הבית יוסף מביא ועוד פוסקים אחרים, שמה שהרמב״ם כתב שלאחר שבלע את המשקה יברך בסוף, אין הכוונה שיברך שהכל נהיה בדברו, אלא הכוונה יברך בורא נפשות, שאם הוא שתה שיעור כזה שחייב בברכה אחרונה, אז את הברכה הראשונה הוא יפסיד, כי הוא שתה בלי ברכה, אבל יברך בסוף את הברכה האחרונה, לא שלאחר שהוא גמר את השתייה שלו, אז הוא יברך ברכה ראשונה, שזה ודאי שלא שייך. הרעבד כך הבין ברמב״ם ותמה עליו, אבל ביארו את הרמב״ם שלקח כוונתו. מרן הרב עובדיה יוסף בחזון עובדיה כותב שאף על פי שבולע את המשקה מבלי לברך, יהרהר ברכה בליבו. מביא שם בחזון עובדיה ברכות, מביא דיון בפוסקים, האם כשאדם מברך, מהרהר ברכה בליבו, אם יש איזה חשש של ברכה לבטלה, האם ערור כדיבור דמה מדאורייתא על כל פנים. אבל המסקנה שלו שם שכן יהרהר בברכה, כלומר אדם שיכניס משקה לפה ונזכר שלא ברך, יהרהר ברכה בליבו ויבלע. שם הוא גם מביא שלא צריך לפלוט את המשקה, אף על פי שהוא אומר, מה הבעיה, אני יכול לפלוט ואחר כך אני רוצה לפלוט שיפלוט, אבל לא חייב לפלוט. רשאי לבלוע אותו בלי ברכה, מביא את רבנו חננאל, שלאחר שהמשקה כבר נמצא בפיו של האדם, הוא נעשה מאוס, ולכן הבליעה הזו שבולע בלי ברכה, אין בזה משום נהנה מהעולם הזה בלא ברכה. זה לעניין משקה. לגבי אוכל, כותב השולחן ערוך, תלוי איזה סוג של אוכל הוא יכניס לפה. אם זה אוכל שגם אם הוא יוציא אותו, הוא לא יימאס. למשל, אדם שלקח שקד, יכניס לפה, ועוד לא לעס אותו, נזכר שלא ברך. אז הוא יכול להוציא אותו ביד, לברך העץ ולאכול בחזרה. אבל אם זה דבר שלאחר שיכניס אותו לפה, הוא נמאס, ואם יוציא אותו, הוא לא יאכל אותו יותר, באופן כזה יעביר אותו לצד בפה, ויברך, ואחר כך ילעס ויבלע. במשקה אי אפשר לומר שיעביר לצד בפה. אי אפשר לברך כשיש משקה בפה. אבל כשיש דבר מאכל, אפשר לשים אותו בצד, להעביר אותו לצד הפה, ואז לברך. לא עושים את זה לכתחילה. לכתחילה, אם אפשר להוציא מהפה ולברך ולאכול שוב, יעשה כך, משום הכתוב, ימלא פי תהילתך, מן הראוי שכל הפה יהיה מלא בתהילת השם, ולא כבר יש אוכל בתוכו. אבל במצב כזה, שאם הוא יוציא, האוכל יימאס, רשאי להניח אותו, להזיז אותו לצד הפה, לברך, ואז ילעס ויבלע.
שאלה נוספת ואחרונה להיום. נפגשתי לאחרונה עם אדם שאינו שומר תורה מצוות במסגרת עבודתי, והצלחתי להשיב לו על הרבה שאלות. אך לא ידעתי מה להשיב לו מדוע כולנו, בני התורה, לבושים בשחור לבן דווקא. מדוע אין גיוון בסגנון הלבוש הישיבתי? מה התשובה לכך?
למעשה יש כאן שתי שאלות.
ישיבות אולי... אלתאיות פחות, אבל ישיבות החסידיות ודאי שאין גיוון.
טוב. אולי נהפוך קצת את הסדר של השאלה, קודם כל למה אין גיוון ואחר כך למה דווקא שחור לבן. לגבי העניין של הגיוון, הרי בואו נשאל שאלה, למה באמת בצבא יש מדים לכולם? הצבא יכול לחסוך הרבה כסף אם היה אומר לכל חייל שיביא איתו, הרי יש לו בגדים, עד היום מה הוא לבש, שיבוא עם הבגדים שלו, ילבש מה שהוא רוצה וזה יחסוך המון כסף לצבא. התשובה היא שכשיש לבוש אחיד לכולם, זה גורם לכולם להיות מרוכזים במה שבאמת חשוב, פחות באיך אני נראה, יותר בעשייה, ומלבד זאת יש בזה מסר של אחדות בין כולם. כולנו אותו דבר, כולנו אחים, כולנו שותפים לדרך, וכולנו מרוכזים במה שצריך. אם זה היה בלבוש כזה וזה בלבוש אחר, במקום שהחיילים יהיו מרוכזים במה שבאמת חשוב להם לעשות, היו עלולים לדון קצת, לפחות חלקם, בעניינים אחרים של לבוש ומותגים וכן על זה הדרך. כשיש לבוש אחיד, יש אחדות, כולם מרוכזים במטרה, אז זו כבר סיבה פשוטה שוודאי בעולם הישיבות יקפידו על לבוש אחיד. לגבי העניין של מדוע דווקא שחור לבן, למה לא חליפה ירוקה או אדומה וכן על זה הדרך, אני כן אומר את זה בחיוך, אבל יש מלבושים אחרים וודאי שהיה אפשר לחשוב על צבעים אחרים, מדוע דווקא שחור לבן. כל אדם שיתבונן, אני לא נכנס כעת לשורשים מאיפה הכל התחיל. אני מדבר היום מה התועלת שיש בעניין הזה של השחור לבן, שיש בזה תועלת גדולה כשמתבוננים בדבר. ידוע גם בפסיכולוגיה של היום וגם הרמק להבדיל כותב בספר פרדס רימונים, שהצבע שהאדם לובש משפיע על התחושות שלו. אם ניקח אדם ונכניס אותו לחדר שכולו צבוע אדום, והוא לבוש אדום, והריהוט אדום, נשאיר אותו שם שעה, הוא יצא כעוס. הצבע האדום מעורר ציסה פנימית. הצבע הירוק, למשל, ככה רמק כותב, שהצבע הירוק יש בו תכונה של ריפוי. אדם שמתבונן בירוק או אוכל ירוק, זה מחזיר לו, הוא מסביר על פי מבנה הספירות, שספירת בינה, הצבע שמייצג אותה הוא צבע ירוק, ובינה זו הספירה שממנה התחילה בריאת העולם. אז גם אדם שבמהלך החיים גופו התחיל להשתבש ולחלות בדלקות או גידולים וכדומה, שהשם ישמור, אדם כזה יתבונן בירוק, יאכל ירוק, אומר הרמק, זה מחזיר אותו שוב לרגע הלידה שלו, כמו שכל הבריאה התחילה מספירת בינה שצבעה ירוק, אז הירוק יש בו השלכה לרפא ולהחזיר את האדם למקור. הצבע הכחול הוא צבע מרגיע, וכן על זה הדרך. שם הוא מסביר את הכל על פי מבנה הספירות, גם בספר המהפך הבאנו בהרחבה, החלק הרביעי שלו, הבאנו בהרחבה את דברי הרמק עם המחקרים של היום. על כל פנים, צבע משפיע על אדם. מדוע באמת רואים היום שכל האנשים שצריכים לקבל הכרעות חשובות לובשים דווקא שחור? אני לא מדבר כעת על עולם התורה. בכללות, מערכת המשפט, ראשי ממשלות, אנשים נכבדים, אם נראה ראש ממשלה שמגיע עם חליפה לבנה או ירוקה, כולנו נתפלא, זה לא ייראה טוב. כל האנשים החשובים בעצם לובשים את הבגדים שעולם התורה לובש. חולצה לבנה, בגדים כהים, יש בזה השפעה על האדם לשקול את הדברים יותר בכובד ראש, ואין כמו בן תורה שעוסק במה שבאמת חשוב, בתכלית החיים, בתכלית הבריאה, ודאי שראוי שישקול את הדברים בכובד ראש. חשוב להדגיש, יש הבדל בין כובד ראש לבין עצבות, חלילה לחשוב על עצבות. ודאי מדובר בשמחה ובטוב לבה, ומי שמכיר באמת בן תורה, שעמל בתורה ושמח בתורה, אין שמח ומאושר יותר ממנו, מלא ורווי בשמחת חיים. יש שמחה, שיחד עם זאת יש את המכובדות, את הכובד ראש, ההתייחסות הרצינית, לכן אדרבה, כשם שאף אחד לא ישאל את השופט או יבוא אליו בטענות, למה אתה בא כל הזמן עם גלימה שחורה? אגב, מה שקוראים לציבור החרדי בשם שחורים, תמיד התפלאתי, למה לא קוראים לשופטים בשם שחורים? הרי הם באים עם גלימה יותר ארוכה משלנו, עד הרצפה, הם הולכים. אבל ככה זה היום, כשרוצים להדביק תווית למישהו, אז יודעים להתעלם מדברים אחרים ולהשתמש בביטויים אחרים שרוצים להשמיץ. אבל אדרבה, צריך לדעת ויגבה ליבו בדרכי השם ולהסביר את הדברים בצורה נכונה, דבר שיש בו רק תועלת שמאחדת בין כולם ונותנת להתרכז באמת במה שחשוב.
תודה רבה. אנחנו סיימנו את התוכנית, נודה לעוסקים במלאכה, נודה למנדיור, לרועי קנטן, לישי פופובסקי. על הביצוע הטכני אני הייתי איתכם ישראל בן צבי. תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה ולילה טוב.
לילה טוב. כל חי תמיד איתי,
מתנות לעניים בו ביום, התקשרו עכשיו, כוכבית 9171, והיו שותפים לסעודת העניים, ארגון יד עזרה ושולמית בחלוקת מתנות לאביונים בו ביום, כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומות מיועדות החלטנו אותם.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
וואי 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 וואי, החומוס של צבר מכניס לנו שמחה.
צבר, עם התוספות הכי טעימות שתרצו מהם עוד ועוד. וואי וואי וואי, חומוס צבר, מכניס שמחה בכל ארוחה.
צהריים טובים וטעימים. קפה ג'ו מזמין אתכם לעסקיות צהריים החל מ-45 שקלים בלבד. קשה למהדרין. קפה ג'ו.
לחיים!
פורים שמח, מיקב טפרבר, דור חמישי לאהבת יין.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה, שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חיגור, כוכבית 3414.
אמרת שאתה מחפש השקעה, נכון?
נכון.
מה עם פרי פלייס?
מה זה פרי פלייס?
פרויקט של פרי נדלן. דירות להשקעה רק ב-630,000 שקלים.
630,000? בטח בנגב.
לא, דווקא ברחובות.
באמת? ומה זה להשקעה?
דירות שני חדרים להשכרה בלבד.
נו, מי סקור דירה כזו?
תבין, ברחובות יש ביקוש אדיר לדירות שני חדרים והיצע אפסי. אלפי סטודנטים ואנשי אקדמיה חיים בעיר, ויש חוסר של כ-4,000 דירות להשכרה.
וואלה?
בפרויקט פרי פלייס הדירות נבנות ומיועדות מראש להשכרה לסטודנטים.
עצור, אז... עצור, עצור, שכנעת אותי. קדימה, מה הטלפון?
כוכבית 50-66.
אז אמרת פרי פלייס.
פרי פלייס של פרי נדלן. כוכבית 50-66.
קייטרינג מרקש, הכי טעים שיש. קייטרינג מרקש הוא קייטרינג משובח לעניני טעם, ומציע מבחר מנות עשירות ברמה גבוהה ובמחיר סופר אטרקטיבי. רק 35 שקלים למנה, הכולל סלטים, תוספות ובשרים מבחירה, ברמה ובטעם שלא תמצאו בשום מקום אחר. בחשרות בדץ יורי דעה, הרב מחפוד. התקשרו עכשיו 050-444-0827. קייטרינג מרקש, השירות בכל הארץ.
לימוד שבועי מתוך ותן חלקנו. מגיש הרב מנחם וייס.
שלום לכם מאזינים יקרים, הלימוד היומי 5 דקות מתוך הספר ותן חלקנו. השבוע פרשת תרומה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אנחנו נלמד השבוע קטע שגם קשור לפרשת השבוע וגם לימים שלנו, חודש אדר, פורים מתקרב. וכך אנחנו לומדים בספר, מתוך המדרש, כיוון שבא המן הרשע עם הממון, עם הכסף, אמר לו המלך, הכסף נתון לך, אמר הקדוש ברוך הוא, כך אתם מוכרים שלי על שלי, שנאמר, כי לי בני ישראל עבדים, ונאמר, לי הכסף ולי הזהב. חייך, אמר הקדוש ברוך הוא לאמן הרשע, מה שאמרת, הכסף נתון לך, ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית אמן. כאן אנחנו לומדים, כאשר אמן בא עם הכסף ששייך לקדוש ברוך הוא, ועם העם ששייך לקדוש ברוך הוא, ורצה להשתמש עם הממון כדי להשמיד את העם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שגם העם ינצל וגם הכסף ינתן לאותו עם. מעניין מאוד שהשבוע פרשת תרומה, שכולם עומדים על העניין של ויקחו לי תרומה, ואני לא רוצה דווקא לעניין הזה, המשך הפסוק, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. למה תרומתי, אומר הקדוש ברוך הוא? את תרומתכם, את התרומה. אבל זה אותו רעיון. כשאדם יודע שלי הכסף ולי הזעם נאום השם, קדוש ברוך הוא, האדם נותן את הצדקה מכספו של הקדוש ברוך הוא. תיקחו את תרומתי. אז זה תרומה נכונה, אז זה כוונה נכונה. אני רוצה להגיד לכם, אני בתפקידי מנהל בית ספר ומרצה. תמיד חייב להיות זמין עם איזה משהו אקטואלי מהתקופה, עם איזה וורד זמין פה לתלמידים, פה לקהל שאני מדבר בפניהם. הספר ותן חלקנו נותן לי תמיד את היכולת למצוא את נקודת ההתחלה לכל עת ולכל זמן. אני ממליץ לכולם, בפרט לאלה שאוהבים, שיהיה להם תמיד משהו מוכן וזמין אקטואלי לכל יום ולכל עת. את הספר ותן חלקנו. בכוכבית 3029, הספר נמצא אצלכם.
לימוד שבועי מתוך ותן חלקנו. מגיש הרב מנחם וייס.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך תמיד איתי, קולך.
חדשות קול חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב באולפן נדב ארבל. בני גנץ, ששימש כרמטכ"ל בימי מבצע צוק איתן, הודף הערב את הביקורת שהופנתה נגדו בדוח המבקר. בריאיון בערוץ 2 אמר גנץ כי מדובר בחוכמה שבדיעבד. אני שלם עם מה שעשיתי, אמר, ושלח ביקורת לחברי הקבינט בזמן המבצע שטענו כי הוסתר.